ידוע במשנה בערכין, בגמרא בדף זין, כתוב שם, זה ידוע מאוד, לא נחתם גזר דינם של אבותינו אלא על לשון הרע. על זה היה, על זה נחתם גזר הדין. כאן כתוב במדרש, מדרש רבה בשלח, בפסוק כתוב: נד קציר ביום נחלה וכאב אנוש. זה הפורענות ששלחתם ירושה, ששלחתם ירושה לדורות, שבחו בליל תשעה באב, ואמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכייה של חינם לפניי, אני אקבע לכם בכייה לדורות. ומן אותה שעה נגזרה על בית המקדש שתתחרב, כדי שיגלו ישראל לבין האומות, שכן הוא אומר: וישא ידו להם, זה פסוק בתהילים, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. נשיאות יד כנגד נשיאות קול. כתוב שויישא העם את קולו, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו. אז כנגד אותה נשיאת קול שבני ישראל נשאו שם באותו לילה, אז כנגד זה באה הנשיאות יד, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. כאן מתבאר שהדין נחתם על הדיבור, השבועה באה על הבכי. היינו, השבועה, נשיאת היד, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות, השבועה היא באה בגלל הבכי. נשיאת יד כנגד נשיאת קול, כך כתוב כאן. נשיאת יד זה מעשה השבועה: וישא ידו להם להפיל, כן, ויקצוף. בפסוק כתוב: ויקצוף וישבע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם. ובפסוק בתהילים זה כתוב בלשון: וישא ידו להם, היינו וישבע. להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. כלומר, זה התחלק לשניים. הדין נחתם על הדיבור, דיבור לשון הרע, הדיבור של לשון הרע היה של המרגלים. נשיאת הקול בבכי הייתה של כלל ישראל, של אלה שקיבלו את דברי המרגלים. כך בפועל, למעשה, המצב שלנו היום הוא תולדה של שני דברים. הוא תולדה של אותה חתימת דין, אותו חיתום דין של גזר הדין, הדין שנגזר בגלל, לא נחתם גזר דינם אלא לשון הרע, כך כתוב. כמו שכתוב, שם הגמרא לומדת באותה הברייתא במסכת ערך, לומדים את זה מהפסוק של כל האנשים, כתוב: מוציאי דיבת הארץ רעה, הם אלו שמתו. זאת אומרת, גזר הדין נחתם על הדיבור, על לשון הרע, על מוציאי דיבת הארץ רעה. אבל השבועה וישא ידו הייתה בגלל הבכי. הבכי הוא סיבת השבועה. יש כאן שתי סיבות ושני דברים, ובאמת צריך להבין, צריך לנסות, להשתדל להבין. הבכי קובע כאן מקום לעצמו, יש לו חלק, חלק נכבד, כן. גזר הדין נגזר בגלל אותה הוצאת דיבה, אבל העובדה שהדבר הזה נמשך, נמשך, ממשיך הלאה, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, זה היה גזר הדין עליהם. אבל להפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות, תמיד, תמיד, באופן קבוע, אנחנו במצב של גלות. אנחנו במצב שאת ארץ ישראל לא קיבלנו, אין לנו אותה. ארץ ישראל היא לא שלנו, היא לא איתנו. אין לנו את ארץ ישראל. לא זכינו בה באמת. כל הגלויות נגזרו באותו לילה. להפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות, הכוונה כל הגלויות העתידיות, כל הגלויות שתבונה, שכבר היו, שכבר לא תבונה, שכבר היו ואנחנו עדיין בהם, כל זה נגזר אז. אבל ההמשך של אותו גזר דין, ההמשך, התוספת על אותו חיתום דין על דור המדבר, חיתום הדין היה על הוצאת דיבת הארץ רעה. וההמשך של להפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות, זה בא בגלל הבכי. אז כאן צריך קצת לנסות להבין, כן, מה עניינו של הבכי. הבכי בסך הכל לא כתוב עליו שהוא היה בכי אסור, כתוב עליו שהוא היה בכי של חינם. והבכי הזה הוא זה שהביא שאותה גזירה נמשכת, היא ממשיכה, היא כאילו נקבעה בנו. כבר הזכרנו פה כמה פעמים את שורש הדברים. חטא עיקר, עיקר חטא המרגלים היה ההפרדה. אנחנו יוצאי מצרים ואנחנו חייבים לחיות עם יציאת מצרים, לזכור את זה פעמיים בכל יום. יציאת מצרים היא אנחנו יוצאי מצרים. יציאת מצרים מחייבת אותנו ברוב המצוות. אנחנו יוצאי מצרים, ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה הבסיס של התורה, בסיס, הבסיס של כל התורה כולה. בשעה שאמר, כבר הזכרנו כמה פעמים מה שחז"ל אומרים, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, נתקעו דברי תורה בליבם. כל התורה, נתחברנו לכל התורה כולה על ידי אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה היסוד, על זה, על זה, זה הבסיס שעליו אנחנו עומדים. אבל צריך היה להיות שיציאת מצרים לא תישאר יציאת מצרים בלבד, אלא יציאת מצרים עצמה תיגמר בביאת הארץ. יציאת מצרים הייתה צריכה להיות יציאה לארץ, ממצרים לארץ. את זה אנחנו הפסדנו, המרגלים הפרידו את זה. יציאת מצרים הייתה דור אחד וביאת הארץ הייתה דור אחר. אלו שני דורות שונים, אלה שתי הוויות של כלל ישראל, דור יוצאי מצרים ודור באי הארץ, שני דורות שונים. כך שבאופן כזה נקטע משהו, נקרא בנו משהו. ביאת הארץ היא לא דבר מחויב המציאות. אנחנו יכולים להיות בארץ, יכולים גם לא להיות בארץ. אם אנחנו יכולים לא להיות בארץ, אז גם כשאנחנו נמצאים בה, אנחנו לא נמצאים בה בהחלט, לא נמצאים בה לגמרי. יציאת מצרים היא לא בת ניתוק, יציאת מצרים קבועה וקיימת ועליה אנחנו חיים. הארץ, כשזכינו בה זמן קצר מאוד יחסית למשך הזמן של הגלות, בעצם גם זמן בית שני היה בעיקרו גלות. זאת לא הייתה ישיבת הארץ, זאת לא הייתה ביאת הארץ כראוי, לא היו כל יושביה עליה, לא נהג יובל, גם לא נהגו שמיטות מדאורייתא. לפי רוב הראשון, לא היינו באמת בארץ, כך שכל מה שהיינו בארץ היה משך הזמן של בית ראשון, מביאת הארץ עד בית ראשון, עד חורבן בית ראשון, עד גלות בבל בעצם. ומאז ואילה הרבה הרבה יותר זמן אנחנו כבר לא שם, לא פה. אין לנו את הארץ. העובדה הזאת שאנחנו מדי פעם גולים, זה מה שכתוב בפסוק, אם יראה איש באנשים האלה את הארץ, ובפסוק בהמשך כתוב וכל מנעצי לא יראוה. הכוונה בכל מנעצי זה כל פעם שנתחייב מפני חטאינו, נתחייב גלות, אז לא נראה את הארץ, אז נגלה מהארץ. כל מנעצי לא יראוה. כמו שאותו דור לא זכה להיכנס לארץ, כך כל מנעצי לא יזכו להיות בארץ. לא יראוה. כל זה, יש כאן שתי סיבות ושני גזרות שונים. קצת להבין, קצת לנסות להבין מה עניינו של הדיבור שבגללו נחתם גזר הדין, ומה עניינו של הבכי שבגללו באה השבועה. השבועה זה נקרא לקבע את הדבר, שהדבר יהיה קבוע וקיים. הגמרא מספרת בבבא בתרא, כתוב בגמרא, הגמרא ברבא בר בר חנה, במסעות של רבא בר בר חנה שהוא הפליג, הסתובב במדבר, מה שכתוב שם בגמרא, גמרא, כן, דברים לא מובנים, בין יתר הדברים כתוב שם בגמרא שהוא שמע קול, רבא בר בר חנה שמע קול שאומר, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי? ורב אבא בר חנה עצמו לא התעורר לומר מופר לך. הייתה כאן איזה כאילו בקשה מצד השכינה להפר את השבועה, ורב אבא בר חנה היה חכם שיכול היה להתיר נדר, להתיר נדר, להתיר שבועה. אז אילו היה אומר מופר, אז זה היה מופר. כשהוא בא בחזרה לבית המדרש וסיפר את זה, אז התנפלו עליו, אפילו כמו שכתוב בגמרא, התנפלו עליו בכינויי גנאי. איך היית עד כדי כך, כן? איך היית עד כדי כך שוטה לא להגיד מופר? אז הוא אמר, אני חששתי שמא זאת השבועה של המבול. הקדוש ברוך הוא כי מי נוח זאת לי, כמו שכתוב בפסוק, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על האב. חשבתי, נטיתי יותר לחשוב, שהקדוש ברוך הוא, שהשכינה לא מתכוונת לאפר את אותה שבועה של להפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. לא את השבועה הזאת היא מתכוונת לאפר, אלא אני חשבתי שיכול בהחלט להיות שהשכינה רוצה לאפר. היא אומרת, אמרו לו חכמים, כן, כך שזה היה הוויכוח, אם אתה כך מפרש, אז למה אוי לי? בכל אופן, למה ברמחה נשאר בשלו? כך היו הדברים. היה נראה לו שלהגיד מופר זה ספק פיקוח נפש לכל העולם. בכל אופן, השבועה היא זאת, כפי הנראה, השבועה היא זאת שמחייבת את המצב שלנו היום. זה מכוח השבועה, זה לא מכוח אותה הוצאת דיבת הארץ רעה. זה היה אותו גזר דין, אבל השבועה, וישא ידו להם. השבועה, כן, הקיבוע של אותו גזר דין וההמשך להמשיך באותו מהלך. הבחייה לדורות, כמו שכתוב כאן, הבחייה, כמו שחזל אומרים פה, קראנו את זה, הבחייה לדורות היא באה מכוח השבועה, וזה בא מכוח הבכי. ידוע בכמה מקומות בדברי חזל יש הבדל גדול. יש לך שנים דיברנו גם פה על קול ודיבור. כשאדם משמיע קול, מדובר על קול שיוצא, קול שבוקע. קול יוצא מהחיים עצמם. דיבור יוצא מאותו כוח שיודע לקבוע את צורת הדברים, יודע להעמיד את הדברים על מתכונתם, על צורתם הנכונה. כל דיבור קובע צורה. קול זאת פעולה של חיים. תינוק שיוצא לאוויר העולם, אז הוא יוצא מיד, אם הוא חלילה לא בוכה, אז מעוררים אותו מיד לבכי. כן. מקים אותו עד שיבכה. חייב להשמיע קול. זה ההתגלות של החיים. קול בא מהחיים. דיבור בא יותר מהדעת. שוב, יש הרבה מיני קולות בן אדם משמיע, והקולות האלה הם בעצם דיבורים. כן, אלה קולות, הם לא קולות אמיתיים. בקולות אמיתיים, בקול קשה לשקר, בדיבור קשה מאוד לומר אמת. קול, כשבן אדם גונח, כשבן אדם בוכה, כשבן אדם צועק מכאב, צועק מבהלה, אז הוא משמיע קול. זה קול. כשבן אדם מחליט להשמיע קול, אז הוא כולל את זה בכלל הדיבורים, וזה חוזר להיות, כן, שקר, ולפעמים זה שקר הרבה יותר גס מדיבור. אבל הקול בוקע, בוקע ועולה מהחיים. בכי. בכי זה אחד הקולות. קודם, זה הרי ברור, זה מובן, הדיבור הוא תמיד פועל יוצא מהקול. הקול הוא תמיד בסיס, דבר קודם לכל דיבור. פשוט שאדם שרגיל להשמיע קולות מזויפים, זאת אומרת קולות שהם לא קולות של חיים באמת, אז האדם הזה בחזקת שכל דבריו דברי שקר, משום שזה מבוסס, הדיבור מבוסס על קול. אדם שלא מוציא קול מזויף מהפה, לא יוצא ממנו קול מזויף, אדם כזה הוא קרוב יותר לאמת. קול הבכי נקרא קול, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. שם, כן, בכי, קול. יש משהו, משהו בקול הזה שהוא מעורר, נוגע, נוגע ב, ב, נוגע בעומק הלב, נוגע בנימים הפנימיים ביותר של הנשמה. על הפסוק בחור תבכה בלילה, ידוע, הגמרא מספרת על רבי גמליאל שהיה בשכנותו, הייתה אישה ששיקלה את בנה, היא הייתה בוכה בלילות, ו אבל גם לי היה בוכה יחד איתה עד שנשרו ריסי עיניו, והתלמידים ראו שהוא לא ישן בלילות, הוא בוכה. בכה תבכה בלילה, כל הבוכה בלילה, השומע קולו בוכה יחד איתו. בכי. יש לנו ארבעה תפילות ביום, התפילות שתקנו האבות ודוד המלך, אלה הם ארבעת רגלי המרכבה, כמו שידוע. אנחנו לא זהירים בכולם, אבל בכל אופן, שלושת התפילות ידועים, והתפילה הרביעית היא תיקון חצות. זו תפילה שתיקן דוד המלך. תיקון חצות, ראוי לכל יראי שמיים, כך כתוב, כמו שכתוב, נפסק גם להלכה. להתחבר גם לתפילה הזאת. התפילה הזאת נתקנה מלכתחילה לבכות. זאת תפילה שמעיקרה היא תפילה של בכי. אין כאן תחנונים, לא רק תחנונים, תחנונים, בקשות. תפילה. שם זה בכי. לבכות על החורבן. התפילה הזאת נתקנה בחצות, ועניינה, עניינה בכי, לבכות. הגמרא מדברת על הקושייה בגמרא, ויש על זה מחלוקת תנאים. בסוף התורה אפשר משה חי ומשה כותב וימות שם משה, מי הפסוק וימות שם משה עד סוף התורה יש שמונה פסוקים. אז יש אחד התנאים סובר שאת שמונת הפסוקים האלה כתב יהושע. משה רבינו סיים את כתיבת התורה עד וימות שם משה. לא ייתכן שמשה רבינו יכתוב וימות שם משה. השני החולק על על אותו מנדמה אומר שהתורה היא את כל התורה כתב משה, כל התורה כולה היא נקראת תורת משה, אין חלקים שלא שייכים למשה בתורה, אלא עד כאן משה כותב, משה אומר וכותב, כך כתוב שם בגמרא. ומכאן ואילך מהפסוקים מפסוק וימות שם משה, אז כתוב הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע, כך כתוב, משה כותב בדמע. מה התשובה? מה התירוץ על השאלה? איך משה חי, משה כותב? זה דבר בלתי אפשרי, זה דבר שסותר את עצמו. אז אומר זה המהר"ל בגור אריה, כתוב במהר"ל, הדברים שם קצת, שממש הוא כפי הנראה משהו לא ברור. אבל בכל אופן היסוד שהוא אומר שמשה כותב בדמה, כך כתוב, בבכי, בדמה. אומר המהר"ל, מכיוון שמשה רבינו כבר ביקה את עצמו, הוא כבר בכה על עצמו, אז זה כבר לא שקר לכתוב שמשה מת. זה לא שקר. זאת אומרת, יש כאן צד מסוים של, כלומר, בכי זה קול שנשמע מתוך אובדן. זה בעצם לא קול של חיים, זה קול של מוות. זה קול של גמר, זה קול של משהו שנאבד ואיננו, לא קיים. זה לא הקול, הקול שמשמיע אותו דבר שהיה ואיננו, זה קול בכי. לכן, כך כתוב במעלה, לכן שכתוב משה כותב בדמע, והפירוש הוא כפשוטו, כן, לא, כפשוטו, משה כותב, דהיינו בוכה וכותב, בוכה וכותב. כשהוא בוכה וכותב, הוא לא כותב שקר. ונקרא, יש כאן צד מסוים, צד הוא כבר איננו. כן, הוא כבר מבכה את עצמו, הוא כבר איננו. זה כבר לא, זה כבר לא היות, זה כבר לא קיום. זה נקרא שמשה רבינו כבר איננו. כשיוצאים ממשה רבינו הקולות שאומרים את אי קיומו, פירוש שהוא כבר לא חי. זה הפירוש הפשוט בדברי הגמרא. כן. הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע, כותב בדמע. וכדי לתרץ את השאלה אפשר משה חי והוא כותב וימות שם משה, נכון. למדנו אם כן, פשר הבכי, בכי זה קול של אובדן, הוא קול, זה לא קול של חיים, זה קול של סילוק. אותה קריאה, אותה קביעה שכביכול בורא העולם. אותה גזרה שנגזרה, אתם בחיתם בחייה של חינם ואני אקבע לכם בחייה לדורות. אני אקבע לכם בחייה לדורות. בחייה של חינם. כביכול, התביעה היא, אני מעניק לכם חיים, אני נותן לכם חיים, ואתם בוכים. זה נקרא בחייה של חינם. בחייה של חינם זאת בחייה בלי סיבה. אם אתם הפכתם למוות את החיים שאני נותן לכם, אז אתם לא תזכו באותם חיים. לא תזכו באותם חיים, משום שהחיים האלה ניתנו כחיים שאתם בכיתם אותם, בכיתם עליהם. הבחייה הזאת בעצמה עניינה היפוך, היפוך אותם חיים. אם הדבר הזה הוא עבורכם מוות, אז אתם לא תזכו בחיים האלה. החיים האלה לא יהיו איתכם. זאת אומרת, אתם לא תחיו את החיים האלה. אתם עשיתם את החיים האלה למוות. כך הוצאת דיבת הארץ רעה, זה נקרא תפיסה לא נכונה. זה היה הדיבור, הדיבור שבגללו נחתם גזר הדין. הדיבור. אבל הבכי, הבכי ניתק אותנו, ניתק אותנו מאפשרות לחיות את החיים האלה שכביכול בורא העולם נתן לנו. אלו הם החיים שבורא העולם נתן לה. כשאנחנו מקבלים את החיים האלה באופן שהדבר הזה עצמו הוא עבורנו ההפך מחיים, זה נקרא, אנחנו מקבלים את זה כאילו שלקחו מאיתנו את החיים. אנחנו מבקים, מבקים את החיים שניתנו לנו. זאת הבחייה לדורות. הדבר הזה נשאר קבוע. זאת אומרת, חיים בעצם, חיים בעצם עניינם, עצם עניינם, חיים, אילו היינו זוכים בחיים, חיים אולי כמה מילים, כמה מילים בכלל, כן. תמיד אנחנו צריכים לחזור ולהשתדל, ללמוד, לנסות להבין את מצבנו שלנו. מצבנו, את מציאותנו, את האופן, איך שאנחנו. להשתדל לראות, כן, את הפנים האמיתיים שלנו. התורה נקראת רחמנה. התורה, התורה נקראת רחמן. מה פשר הדברים? מה פשר הדברים? למה קוראים לתורה רחמנה? משמיים בפסוק כתוב, הגמרא מביאה את זה במסכת שבת, משמיים נשמע את הדין, ארץ יראה ושקטה. והגמרא דורשת את הפסוק הזה על מתן תורה, משמיים נשמע את הדין. דין, אומר רש"י, תורה. התורה היא דין, התורה היא כולה דין. למה התורה נקראת רחמנה? התורה היא הרי דין. למה התורה נקראת רחמנה? חוץ מהעובדה שזאת סתירה, זאת סתירה, זאת באמת סתירה. הפסוק קורא לתורה דין, ואנחנו, ככה זה רגיל בש"ס, תמיד הגמרא תמיד קוראת אמר רחמנה, אמר רחמנה, תמיד אמר רחמנה. אין שם שום רחמים, אין שום רחמים באמר, איזה רחמים יש באמר רחמנה? זה מצווה, זה חובה, זה דין גמור. כל מילתא דאמר רחמנה לא תעביד. אז נחלקו בגמרא, אי עביד מהני או אי עביד לא מהני. אחד אומר, אי עביד חייב להיות מהני. אף פי שהתורה אמרה לא תעביד, אבל אי עביד מהני. דאי לאו, אמי לקי. למה הוא מקבל מכות? איך אפשר במשפט אחד, במשפט אחד, כל מילתא דאמר רחמנה לא תעביד, ואותו רחמנה אומר שאם כן תעביד תקבל מכות. מה פה הרחמים? מה פה אמר רחמנה? איזה רחמנה דיבר פה? איזו רחמנות יש פה? למה זה כך? למה התורה נקראת רחמנה? זה הלשון, ככה התורה נקראת תמיד. צריך להבין, אנחנו אולי כמה משפטים כדי פשוט להעמיד אותנו, לנסות להעמיד את עצמנו במקום הנכון. המושג רחמים זה מושג שהוא מתייחס למישהו שהוא זקוק לרחמים. אדם זקוק לרחמים כי הוא מסכן. אדם זקוק לרחמים. אדם רחמן מרחם על מישהו. כן, צריך לרחם על מישהו. מי שפגע בו יד השם, או מי ש... כן, אז מרחמים. אדם רחמן יותר מרחם מהר יותר, מקדים לרחם, או שהוא מרחם הרבה יותר. בכל אופן, כל אחד מרחם על מסכן. כדאי פעם להתבונן עד כמה אנחנו, כדאי לראות, לשים לב, פשוט להעמיד את עצמנו בראי בצורה נכונה. כדאי להתבונן עד כמה אנחנו מסכנים. אנחנו הרי באמת מסכנים. אנחנו מסכנים שזה באמת מעורר רחמים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם תודעה, ואנחנו יודעים, כמה שאנחנו מנסים לשכוח, כמה שאנחנו מנסים להתעלם מזה, אבל אנחנו יודעים שחיינו קצרים. יש כאלה שחושבים את החיים הקצרים לקצת יותר ארוכים, אז הם מתכננים לטווח יותר ארוך. אבל אנחנו אנשים, אנחנו יצורים בלי עתיד, בלי עתיד. יש לנו הווה שהוא נמשך, אנחנו לא יכולים לומר שהעתיד שלנו נמצא מחר, כי כשיבוא מחר אז זה יהיה הווה, ומחרתיים זה יהיה עבר. זה לא נקרא עתיד. אנחנו יצורים חסרי עתיד, באמת. הטווח הוא קצר מאוד, והוא מהר מאוד, ממש מהר מאוד. זה הולך לקראת סוף. ובפסוק הרי כתוב, לא צריך, למה לקרא, כל אחד הרי יודע את זה. מי גבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. אין אפשרות כזאת. מי גבר יחיה ולא יראה מוות. עתיד אמיתי אין לנו. אנחנו מוגבלים, מסוגלים לעשות תוכניות לשבוע הבא, לעוד שבועיים, לעוד חודש, לעוד חודשיים. כשמתחילים לחשוב על טווחים קצת יותר גדולים, אז זה הופך להיות, שטות, זה הופך להיות פשוט סתם דברים בטלים. אין לנו עתיד, אין לנו עתיד. מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. הדין ראה שאין העולם מתקיים. עולם של דין זה עולם בלי עתיד. דין זה הכוונה שאדם משלם מיד, לא בלי שום, לא מעריכים לו, לא נותנים לו אפשרות לתקן. לא, דין זה הכוונה, זה פועל מיד על המקום. אדם מכניס את היד לאש, הוא נשרף. אדם חותך את האצבע, הוא נחתך. זה בלי רחמים. התורה זה הדבר היחידי בעולם שנותן לנו עתיד. הדבר היחידי בעולם. התורה היא חיי עולם נטע בתוכנו. זה הדבר היחידי, יחידי ממש, אין בלתו. התורה היא העתיד, לכן התורה נקראת רחמנה. התורה היא הרחמנות הגדולה שכביכול בורא העולם ריחם עלינו, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. בלי התורה, בלי אותם חיי עולם, אין לנו שום חיבור למימד האמיתי שנקרא עתיד. אם אנחנו ממקדים, אנחנו חיים פה, אז אנחנו חיים בלי עתיד. הגמרא כתוב, הגמרא לומדת את זה מפסוק, מי שאין בו דעת, שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. כך כתוב, אסור, אדם חסר דעת אסור לרחם עליו. אין מקום, אין אפשרות לרחם על מי שמאבד עצמו לדעת, או מאבד דעתו לדעת. אין מקום לרחמים. זאת אומרת, אם נשאל אם האיש הזה מסכן או לא מסכן, הוא מסכן גדול, הוא מסכן באמת. אבל אם אתה מרחם על אדם חסר דעת, אתה מרחם עליו ותפעל למענו משהו, הדבר הזה לא ייתן לו עתיד. זאת לא התכלית של מידת הרחמים. מידת הרחמים נותנת עתיד. עתיד צריך כלים לקלוט. ידוע, כבר הזכרנו כמה פעמים בשם המערב, המקום שנושא, המציאות שנושאת את העתיד בתוכה נקראת רחם. משם יוצא העתיד של של צורת אדם. אין מקום, אסור לרחם, משום שעושים שימוש לא נכון במידה הזאת. המידה הזאת כל עניינה הוא לתת עתיד, ואין אפשרות לתת עתיד למישהו לא בר דעת. אין לו כלים לתפוס את המימד הזה שנקרא עתיד. אין לו עתיד. אין לו עתיד. אז אין, לא משתמשים אצלו, אי אפשר. אי אפשר להפעיל את מידת הרחמים. מידת הרחמים היא מידה עליונה, מידה עמוקה עד מאוד. מידת הרחמים זאת המידה שעליה למעשה העולם עומד. זאת המידה שהיא העתיד של העולם. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. מידת הרחמים היא זאת המידה. מידת הרחמים לא מבזבזים על מי שאין לו דעת. זה נקרא לקחת את הרחמים הגדולים, כאילו לקחת את המימד של העתיד ולפרוט אותו, לפרוט אותו לפרוטות קטנות שהן בעצם לגמרי לא עתיד. העתיד במושגים שלנו זה שבוע הבא, חודש הבא, שנה הבאה. זה עתיד של חסרי דעת. עתיד, עתיד, זה מה שנקרא חיי עולם נטע בתוכם. הגילוי של העתיד בעולם הזה הוא במתן תורה, במתן תורה ובמקום שבו התורה מתקיימת בארץ ישראל. כאן נמצא העתיד. ארץ ישראל בלשון חז"ל, בלשון הגמרא, בלשון הכתובים, הגמרא דורשת, ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. כל הלשונות שנאמרו בתורה על העולם הבא הרבה שמות, העולם הבא נקרא בהרבה שמות. מביא חלק, כמה שמות קראו לה. מדובר פה על העולם הבא. השם, מקום קודשו, דרך הקודש, חצרות השם, כל השמות האלה הם כולם נאמרים, הגמרא משתמשת בהם כלפי ארץ ישראל. כל השמות האלה שהם שמות שהם בעצם וקוראים לה בכל אלה משלים וקוראים לה בכל מקום העולם הבא. המעין עולם הבא שיש לנו כאן בעולם הזה, אותם חצרות השם, אותם דוד המלך אומר כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם, חצרות השם, לכבוד, לכבוד אלוהים אחרים. כתוב שמי שיוצא לחוץ לארץ, עוזב את ארץ ישראל ויוצא לחוץ לארץ, הוא עוזב את חצרות השם. שוב, זה מדובר בזמן שארץ ישראל הייתה חצרות השם. העולם הבא, נקרא העולם הבא, הוא נקרא על שם העתיד. זה נקרא חיי עולם נטע בתוכם. זה העתיד. לכן, מהטעם הזה התורה נקראת רחמנה. רק מהטעם הזה. התורה היא בוודאי כולה דין. כולה דין, כולה חובה. וחובה ש... מי שלא מקיים, אז הוא נענש, נענש מאוד, נענש קשה מאוד. אין רחמים בדין, אבל עצם מתן תורה זה הרחמים, משום שזה הופך אותנו מהמסכנים, היותר מסכנים, ככל שהתודעה חזקה יותר, המסכנות גדולה יותר. יוסיף דעת כי פשוטו יוסיף מכאוב. ככל שהאדם הוא בר דעת יותר, אז המציאות כואבת לו יותר. אין מה לעשות פה, אין מה לעשות פה. רק ללכת, פשוט ללכת ל... ברדעת אמיתי, אדם ברדעת אמיתי, באמת באמת, אדם שמבין היטב, מבין היטב ומבין נכון. יהיה לו טוב כמה שאפשר, אבל אם הוא באמת ברדעת, אז צריך לעלות על ראש הגג ולקפוץ. אין שום טעם, אין שום טעם בשום דבר. זה הכל נגמר, זה הכל מתפורר, זה הכל. הכל הולך לאבדון. כלום, שום דבר. מה הטעם בכל הדברים האלה? המימד היחידי, הדבר היחידי שנותן לנו את המימד האמיתי של עתיד, זה רחמנה. אין חוץ מזה. ראה שאין העולם מתקיים. אין מה לעשות פה, אין מה לעשות פה. הדבר היחידי שצריך לחבר אותנו לאיזושהי שמחה כלשהי, זה הדבר שנותן לנו באמת את המימד של העתיד. נחזור לענייננו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את אותם חיי עולם שהם הסיבה האחת והיחידה שיכולה להיות בכלל לבני דעת, הסיבה האחת והיחידה לחיות. ואנחנו בוכים, אנחנו בוכים. פירוש. אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. זאת לא נקמה. למה? אתם בכיתם בכייה של חינם. למה נקבעה פה בכייה לדורות? זאת לא נקמה. כמו שמי שאין בו דעת אסור לרחם עליו, וגם זאת לא נקמה. זה לא מתוך נקם עושים את זה. הדבר הזה לא מגיע מנקמות, חלילה, חלילה וחליל. הדבר הזה מגיע מ... אין אפשרות, אין אפשרות. אין, כשאין לאדם את הכלים לקבל את העתיד האמיתי, לקבל את אותם חיי עולם אמיתיים. שהדבר הזה לא קיים, אז אין לרחמים על מלאכות. אין לרחמים על מלאכות. הרחמים לא נתפסים במקום שאין כלים לקבל את הרחמים. הכלים לקבל את הרחמים הם הדעת. במדרש כתוב הרמת יד כנגד הרמת קול. קראנו את זה קודם. ומן אותה שעה נגזרה על בית המקדש שתתחרב כדי שיגלו ישראל לבין האומות. שכן הוא אומר וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. נשיאות יד כנגד נשיאות קול. זה לא כל כך ברור במה שתי הנשיאות האלה משתוות. נשיאת יד כביכול מלמעלה כנגד נשיאת קול מלמטה. וישאו העם את קולם ויבכו, כך כתוב. יש כאן נשיאת קול. ויש כאן נשיאת יד. להבין שכביכול בורא העולם נושא יד, נושא את ידיו. פירוש, יש כאן הפסקה בפעולה של המשך החיים. אותה נשיאת יד זאת שבועה, שבועה. כשנשבעים כביכול כלפי מעלה, שבועה נאמרה כך כתוב. הרבה פעמים משתמשים בתורה שבכתב, הרבה הרבה פעמים, הרימותי ידי לכל עליון, הרימותי ידי, זה לשון שבועה. זה פעולת שבועה, הרמת יד היא פעולת שבועה. היינו, אני מוציא את ידיי, הדבר הזה יישאר כך, ואני מסלק את ידיי מלפעול הדבר הזה. אני מבטיח דבר מסוים על עניין מסוים, וכשמרימים יד אז הכוונה היא אני, כך הדבר הזה יישאר. אני מסלק את ידיי מלהמשיך את הדבר הזה. הדבר הזה יישאר כמו שהוא. זה עניין שבועה. הרמת יד פירושה סילוק. כל זמן שהיד מטפלת בדבר מסוים, אז הדבר משתנה, הוא משתנה והולך. כשמרימים יד, הרמת יד אומרת שכאן לא יבוא שינוי. זה פירוש הרמת יד. הרמת קול פירוש, הרמת קול פירושה הדיבור, הדיבור ויפח באפיו נשמת חיים. בפסוק, פסוק בבראשית, בבריאת האדם, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. כתוב על זה בתרגום, כן, תרגום אונקלוס, והבת בעינשה לרוח ממללה. זה נקרא נפש חיה, רוח ממללה. המדבר, זאת פעולה של חיים, זאת פעולה של המשך. הרמת קול פירוש אין לי כאן דיבור, אין לי כאן דיבור, אין לי כאן, זה הכוונה, אין לי כאן המשך של חיים, אין לי כאן המשך של חיים. כביכול, אם אין לך כאן המשך של חיים, אז כביכול בורא העולם אין לו כאן המשך של קיום, מה שמקיים את העולם. הידיים מורמות, הידיים מורמות פירוש ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עם עמידת הרחמים. זאת הפעולה שכביכול בורא העולם פועל בעולם, רחמים, נשיאת יד כנגד נשיאת קול. נתתי לך חיים ואתה רואה את הדבר הזה, אתה משמיע מכוח מה שנתתי לך, אתה משמיע קולות של חידלון, קולות של מוות, קולות של עין, אין, היעדר. אלה הקולות של בכי, קולות של בכי עושים את מקבל המתנה, מקבל החיים, עושים אותו ללא בר דעת. ממילא מידת הרחמים לא חלה עליו. זאת השבוע. אני אקבע לכם בחייה לדורות, כך כתוב. דורות. אנחנו עדיין הדורות. אנחנו הדורות שצריכים לבכות. ככל שהדורות נמשכים יותר, הבכי צריך לגדול יותר. לצערנו, ככל שהדורות נמשכים יותר, אז אנחנו יותר מקבעים את עצמנו בתוך גן עדן של שוטים. אנחנו דווקא מרבים בשמחה יותר. השאלה של החכם מכל אדם לשמחה, מה זו עושה, אנחנו כנראה לא מבינים אותה. מה זאת אומרת לשמחה, מה זו עושה? אתה לא רואה כמה שמח פה. אני אקבע לכם בחייה לדורות. יש כאן משהו נורא והיום, נורא והיום. זה עונש. לקחו מאיתנו את מידת הרחמים. הבחייה כמו שלמדנו, כמו שלמדנו ודיברנו הרגע, הבחייה הופכת דבר חי למת. קריאת בחייה לדורות פירוש, פירוש, במקום קולות של חיים נשמע קולות של חידלון, של מוות. זה הבחייה לדורות. הזמן האמיתי לתחייה זה לפקוד תחייה של מי ש צריך לרחם עליו. הזמן האמיתי לתחייה זה מה שדוד המלך, שהוא הוא שורש הגאולה לעולם, הוא זה שיוציא את העולם מהתחייה לדורות, יביא את השמחה בחזרה לעולם. דוד המלך הוא קבע בשבילנו בחצות, הוא זה שקבע בחצות לבכות. הפשר של התחייה בחצות, יש כאן משהו מיוחד בכל התפילות, בוודאי שמן הראוי, כל מי שבוכה שערי דמעות לא ננעלו, ודאי שזה מעליות לבכות, זה ודאי, ודאי. אבל כאן נתקנה תפילה שהיא בחייה. עיקר תקנת התפילה הזאת, כאן נתקנה בחייה. הזכרנו קודם, כל הבוכה בלילה בכה תבכה בלילה, כל הבוכה בלילה שומע קולו בוכה איתו. כל מי שבוכה בלילה, מי ששומע את קולו, כל בכי של לילה הוא מצטרף הלילה הזה. הלילה זה זמן יללה, הלילה הוא זמן היעדר. כמו שידוע המילה חושך, חושך, כבר הזכרנו הרבה פעמים בשורשים, כתוב חושך זה לשון מנוע, כמו ולא חסכת בסין שמאלית את בנך את יחידך ממני. חושך פירושו מניעה, מניעה הדבר, מנעו מאיתנו את הקיום. הלילה מונע, לוקח את הקיום מאיתנו. בלילה הקיום כמו מנוע, כמו נלקח. מי שבוכה בלילה בוכה על ההיעדר הגדול, על החושך הגדול, על ההיעדר הגדול. זה בכי אמיתי, על זה צריך לבכות, על דה ודאי כבכית. ולכן הוא מצטרף, כל אחד ששומע את כל הבכי של ההיעדר, כל הבכי של ההיעדר. אז כל אחד ואחד חי את ההיעדר של הלילה. היעדר מחייב בחייה, היעדר באמת מחייב בחייה. ברגע השיא של החושך, רגע השיא של החושך זה חצות. עד חצות הלילה הולך לקראת יותר ויותר ויותר חושך. מחצות ואילך התהליך מתחיל הפוך, התהליך מתחיל לקראת אור. מחצות ואילך אחרי חצות, עד חצות הדברים הולכים לקראת היעדר. מחצות ואילך מי שבוכה זאת התקנה של דוד המלך. דוד המלך הוא זה שהוא התקווה, הוא התקווה, והוא העתיד, הוא העתיד. הבחייה הזאת צריכה להחזיר לנו את העתיד. לקחו מאיתנו את העתיד כשבכינו בחייה של חינם. זאת אומרת, לקחו מאיתנו את העתיד כשנתנו לנו אותו, אנחנו קיבלנו אותו בבחייה. כעת, איך אנחנו מתקנים, איך אנחנו הופכים את הבחייה שלנו לבחייה אמיתית, לבחייה לא של חינם, אלא לבחייה אמיתית. אנחנו בוכים על החורבן, אנחנו בוכים על העובדה שאין לנו את ארץ ישראל. אז בכינו על העובדה שיש לנו את ארץ ישראל, היום אנחנו בוכים על העובדה שאין לנו את ארץ ישראל. אבל הבחייה צריכה להיות, הזמן הוא בדיוק הזמן הנכון. הזמן הנכון זה, הבחייה היא למה אנחנו כל כך הרבה זמן הולכים לקראת השחר. זאת הבחייה שתתקן את אותה בחייה לדורות, אותה בחייה לדורות שנקבעה עלינו אז. להבין, להבין, להבין היטב כשאנחנו בוכים על שנלקח מאיתנו העתיד, אז מידת הרחמים תיתן לנו אותו. אבל כשאנחנו עדיין עדיין ממשיכים לפקוט את אותה בחייה של חינם, אנחנו עדיין בוכים, עדיין ממשיכים לפקוט על זה שאת העתיד האמיתי שנותנים לנו אנחנו לא רוצים, אנחנו רואים בו לא עתיד, אנחנו רוצים עתיד אחר. מי שרוצה את העתיד באמת הוא זה שיחזיר את מידת הרחמים לעולם. דוד המלך, שהוא העתיד שלנו, הוא זה שבכלל התקנה שהוא תיקן, הרי נענשנו, נקבעה לנו בחייה לדורות, כדי שהדורות האלה לא ימשיכו לנצח חלילה. אז זה כל עניינו של דוד המלך, להביא גאולה לעולם, להביא את העתיד באמת לעולם. מי שרוצה להצטרף לאותה ציפייה צריך להתעורר פעם אחת, פעם אחת, כל אחד ואחד מאיתנו פעם אחת יבכה באמת על מה שבאמת חסר לנו, על העתיד שנלקח מאיתנו ועל כל ה... כן, איך נקרא לזה? על כל העתידים המזויפים שנתנו לנו במקום העתיד האמיתי. על זה צריך לבכות. על זה שמפתמים אותנו בעתיד. בעתיד מזויף. בעתיד שכולו מוות. זה מה שרצינו לבאר. המבין יבין.